שוב פעם, מה שחשוב, נורא חשוב בשיעור היום זה המבנה. הסברות גם חשובות. Okay? אז בואו נסכם, דיברנו על הסוגיה של שבח. סליחה, אין לנו כיתה. דיברנו על הנושא של שבח, נחזור על הכל. דיברנו על הנושא של הלוואה. השיטות הבסיסיות, לפי רבי, יש פי שניים בהלוואה. בירשבם דווקא מלו בשטר, כי אז יש להגדיר את המלווה כשבח. בקשר לרבנן, שיטת שמואל היא השיטה הדומיננטית, שהיא גם מתקבלת להלכה בדף קכ"ה עמוד ב' לפי רפפא, שאין לבחור פי שניים בשום מלווה. אבל יש את השיטה המינורית הזאת של בני מערבה, שיש לבחור פי שניים במלווה גם לפי רבנן. רבא ורב נחמן הגבילו שיטת בני מערבה. רב נחמן אמר דווקא גבו מאות ולא גבו קרקע, רבא אמר דווקא גבו קרקע ולא גבו מאות, רבא נסג, האם רב נחמן נסג, זה מחלוקת בין אותם ברשבם, אם בסופו של דבר רב נחמן נשאר בחילוק שלו, או לפי דעה אחת ברשבם הוא מקבל את הכל, גם במאות, גם בקרקע, נחזור על הכל. עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה הכי, בוא נגיד קיצונית. לא שיטה שהגמרא מעלה בדף, הגמרא מעלה את השיטה הזאת, בדף קכ"ה עמוד ב', השיטה הפשוטה של בני מערבה, שיש תמיד בהלוואה פי שניים לבחור, בלי המגבלות של רב נחמן ורבא. וזה מה שהגמרא אומרת, והחילוק היחיד שמופיע בהגמרא, זה חילוק בין, כן, תודה, לא, תביא לך, זה חילוק בין ריבית לבין גרי. בסדר. אז מתודית, תודה. מתודית, החילוק בין קרן לבין ריבית, אפשר להסביר אותה בכל מיני דרכים. זאת אומרת, אם אני לא נכנס לעולם של הראשונים, אני נשאר במה שיש בגמרא, אפשר ללמוד כל מיני ספרות, בואו נקרא להן בלבטיות. ספרות שלא מחייבות אותי לשנות את הפרדיגמה. למשל, את הגישה שהעליתי בשם הרי מגש, בסדר, את הגישה השנייה של הרי מגש. שמדובר בריבית אסורה, ובכל זאת היא אסורה רק מדרבנן, אז לכתחילה אסור לגבות, אבל אם גובים אפשר לא להחזיר. ואז אם אני שואל את עצמי, האם הריבית נחשב מוחזק? לא, כי הסבירות שהאבא או היורשים יגבו זה נמוכה, וזה אסורה, אבל בסופו של דבר גבו, כי אם זה ריבית דאורייתא, אז אין מה להגיד, הריבית חוזרת. ברור שאין לך פי שניים, כי גם אין לפשוטים, כי זה ריבית. אז זאת אומרת, אני יכול לסגור את הגמרא, הלך על ארוחת צהריים, לא מוכן, אוקיי? אם אני לא נכנס לעולם של הראשונים, יש לי חילוק בין ריבית לבין קרן, אפשר לעלות כל מיני סברות לחלק בין ריבית לבין קרן, לא מבניות, לא איך להבין את הריבית, איך להבין את השטר, כי השטר לא מופיע אצלנו. שוב פעם, לקרוא את הגמרא, קכ"ד עמוד ב', אין אזכור של שטר, שלחו מטעם בחור נטל פי שניים במלווה, אבל לא בריבית. והגמרא מסיקה שלפי החכמים לפני ששמענו מרב נחמן ומרבא. כל הזיקוקים, כל האקשן מתחיל עם הרשב"א. הרשב"א מכניס פה שני חידושים. חידוש אחד, שוב פעם, שאפשר לקבל אותו בלי לעשות ג'סטר גדול. מה החידוש הראשון של הרשב"ם? הרשב"ם מאמץ שיטת רבינו חננאל. רבינו חננאל טוען שלמרות שלמסקנה אני פוסק שאין לבחור פי שניים בהלוואה, כך פוסק רב פאפא, כשיש לאבא משכון על החוב, אז החוב נחשב מוחזק ויש לבחור פי שניים. חידוש בדין משכון. בואו נסתכל בדף קכ"ה עמוד ב', כשהגמרא מגיעה לרב פאפא, ושוב פעם רב פאפא שולל, אין פי שניים במלווה, אין פי שניים במלווה, גבו מאות, גבו קרקע, לא משנה, שטר, אין פי שניים. אבל הרשב"ם בסוף קכ"ה עמוד ב', הרשב"ם האחרון, השורה האחרונה, ויתפס עליהם משכון, אפילו רב פאפא בחור נטל פי שניים, וקיימלון בחור בעל חוב קודם משכון. זאת אומרת, יש שיטה בגאונים, יש שיטה ברבינו חננאל, השולחן ערוך שפוסק רב פאפא גם אימץ את השיטה הזאת, רשעים ח', שלמרות שאין לבחור פי שניים בהלוואה, קרקע, מול, שטר, לא שטר, לא משנה לי, כשיש למלווה, האבא, משכון, החוב נחשב מוחזק ויש לבחור פי שניים. שוב פעם, חידוש שאני יכול לקבל. מה עוזר משכון? לפי ההבנה הפשוטה, סבירות הגבייה. ברגע שיש לי משכון, האחוזים, הסיכויים שהחוב ישולם, עולים. ושוב פעם כבר ראינו שלפי קו שפה, אני לא עוסק פה בשיטת רב פאפה, אני עוסק פה בשיטת בני מערבה, אני יכול לראות כל מיני ספרות, זה לא השיטה שמתקבל למסקנה. בואו נגיד שהשיטה הזאת של בני מערבה גובלת על רבי. הרי אמרנו שלפי רבי יש פי שניים בנובה, כי ברבי יש הגדרות שונות של מצוי ולא מצוי, אפשר לומר שיש גם, לפי רבי גם בלי משקל, לפי בני מערבה עם משקלו. לא לפי בני מערבה, המשקלנו זה. זאת אומרת, אני עושה צעד צעד. הצעד הראשון, הגמרא מחלקת בין ריבית לבין קרן. יפה. הצעד השני, גם מי שמקבל משקון, דווקא במשקון, דווקא קרן ולא ריבית, גם זה אולי יקובל עליי. אבל הרשב"ם מוסיף עוד נדבך. טוען הרשב"ם שבני מערבה טענו שיש פי שניים במלווה, אז לפי הגמרא זה דווקא ריבית, דווקא קרן ולא ריבית, לפי הרשב"ם דווקא שטר, ולא בעל פה. ולמה? שוב פעם, אם הרשב"ם היה מזכיר רק שטר גם, יתראה בסדר, למה שטר? כי שטר מגביר סבירות הגבייה. אז השיטה של הרשב"ם זה שהרשב"ם מוסיף עוד תנאי, דווקא קרן ולא ריבית, המגבלה של הגמרא, ודווקא שטר ולא בעל פה, גם הייתי יכול להגיד משהו בעל הבתים. לצאת מכל הברוך כאן, למה דווקא שטר, למה דווקא קרן? כי ריבית אסורה ושטר מגביר סיכויי הגבייה, כי שיש שטר יש פחות מקום תמרון ללווה. זאת אומרת, אם אני רק מקבל את החידוש של הגמרא, אפשר להגיד סבר. אם אני רק מקבל את התוספת של הרשב"ם של שטר, יכול גם להגיד סברה פשוטה. גם אם אני מקבל את השיטה של אותם גאונים שמקבלים משקון, אז משקון, כשיש משקון, גם מגביר. ברשב"ם יש את הצ'לנג' הזה. דווקא ריבית, דווקא קרן ולא ריבית, כדברי הגמרא, ודווקא שטר ולא בעל פה, שיטת הרשב"ם, ומה היעילות של שטר? זה דומה למשקון. כאן יש לי ברוך למדני. כאן אני חייב להסביר מה המכנה המשותף בין שטר למשקון. אוקיי, זה אני יכול לעשות. אבל מכנה המשותף בין שטר למשקון שמשפיע רק על קרן ולא ריבית. זה הברמודה טריאנגל. זה המשולש הברמודה. למה דווקא על קרן ולא ריבית? וזה לא נכון, חמי, כי שטר עוזר לגביית הריבית, כי הריבית כתובה בשטר. מי שטוען משקון ושטר בסדר, אבל מנותק מהסוגיה שלנו. מי שרוצה למשל רפאפה, רפאפה תוכל את הכל, ויש משקון, אוי, מהירות גבייה. אבל בשיטה הזאת שבני מערבה, כל מה שתגיד על המשקון שטר הזה, צריך לתפוס רק לגבי קרן או לגבי ריבית. כי הגמרא מגבילה דווקא לקרן, לא לריבית. אז תגיד לי שמחנה המשותף בין שטר למשקון זה ועדות הגבייה, זה גם עוזר לריבית, כי מי שיש לו שטר גובה גם את הריבית. מה? בסדר, אבל השטר בפועל, עם הכוח של השטר שהופך את ההלוואה למוחזק זה כדי לאפשר גבייה, אז השטר מאפשר גבייה. מה שלא תגיד למדני, שהריבית לא חלק מהשטר, זה נחמד לי. השטר בפועל מאפשר גביית הריבית. כי אמר ומוציא את השטר ולא וישלם את הריבית שלו, ריבית רבנן. תפסתם? מי שרוצה להגיד חידוש במשקון, כפי שאומרים ביידיש גזינטר היי. מי שרוצה להגיד חידוש בשטר, יפה, ברוך הבא. מי שרוצה להגיד חידוש שטר ומשקון חמי, גם זה טוב. שניהם מאפשרים גבייה. זה הכל טוב, אבל לא בתוך השיטה הזאת. כי בשיטה הזאת זה דווקא בקרן ולא בריבית. והכוח המיוחד של משקון ושטר, בסדר, מאפשר את הגבייה, מייעל את הגבייה, מבטיח את הגבייה, אבל גם מבטיח את הריבית. אז אני חייב לחשוב על איזה מודל שיש כוח לשטר, ואותו כוח שיש למשקון, כוח מקביל, שתפס דווקא בקרן ולא בריבית. לא מעניין אותי מה שאני אמור להגיד, אני אגיד ספרות, אבל מעניין אותי לעשות סטאפ. זה בעצם לדעת מתי אתה חייב להגיד את החידוש. שיטת הגאון למשל להסביר במיליוני דרכים. שיטת הרשב"ם בשטר, מי שתופס את השיטה הזאת. ושיטת קרן מול ריבית, אם אתה לא מקבל דווקא בשטר ולא מגבלה של משהו, בסדר. אפשר להבין את הכל, אבל הצירוף הזה מאתגר אותי, מחייב אותי לבנות מודל שיענה על כל המגבלות. אז הבאתי בשיר הקודם שיטת הרשב"א בתשובה מיוחסת לרמב"ן. אוקיי, מה יש שם? מה אין שם? אז ברור שלא מדבר על משקה. אז תשכח ממשקה. זה לא הרשב"א. רק לפתוח את הדבר שלו. לא מדבר על משקה. אם הרשב"א מקבל משקה כמוחזק, לא מקבל משקה כמוחזק, שאלה פתוחה, אף אחד לא יודע. מה כן יש שם? אז הלכה שאליה מתייחסת התשובה הזאת, אם אפשר למכור ריבית שבחוב. אני יכול למכור את החוב דרך השאר למישהו אחר, אם אפשר גם למכור את הריבית. החידוש הגדול של הרשב"א, שלמרות שמכירת החוב מעביר את הקרן, מכירת השטר לא מעביר את הריבית. למה? כי שמענו שהריבית לא נחשבת חלק מהשטר. חידוש בדין ריבית, קצת חידוש בדין שטר, דיברנו על זה בשיעור אחר. נקודה אחת שיש ברשב"א. נקודה שנייה שיש ברשב"א, איך אני מוכיח שהריבית לא נחשבת חלק מהשטר, סוגייתנו. שבריבית לא נחשב מוחזק. הנחה היא שיש שטר בסוגיה. כן. מסכים, אחרת לא היה מוכיח שום דבר. אז יש שטר בסוגיה, שיטה פניהם ערבת דווקא בשטר ודווקא, לא מזכיר משקול. אז מה יש ברשב"א? שתי נקודות. קודם כל, מניח את ההנחה של הרשב"א שבניהם ערבת דווקא בשטר. מכיוון שהשטר לא עוזר לריבית, כנראה ריבית לא חלק מהשטר. מה שהרשב"א לא מסביר, זה למה, מה אכפת לי אם הלכתי גלעד, הריבית הוא חלק מהשטר? תכלס, השטר מייעל ומאפשר את הגבייה. בסדר, תגיד שלגבי מחירה, הרי אני חייב להחליט מה נחשב חלק מהשטר או לא. אבל לגבי שאלה, מה נחשב מוחזק או לא מוחזק, מוחזק ורואי, לכאורה הכוח של השטר להפוך את החוב למוחזק שהשטר מאפשר גבייה. מה אכפת להלכתי אם הריבית הוא חלק מהשטר או לא חלק מהשטר, תכלס השטר מייעל גביית הקר וגם גביית הריבית. מה אכפת לי שאלות פסקאיות? כן חלק מהשטר, לא חלק מהשטר, תכלס השטר מאפשר גביית קרן, מאפשר גביית ריבית, ואז שניהם יחשבו מוחזק. הקטע הזה חסר מהרשב"א. אנחנו לא יודעים מה הוא חשב. כאן אני יכול להציע משהו, אבל זאת הצעה, שוב פעם. התפקיד שלי זה להביא אותך לבעיות, לא לתרץ אותם. הכל הספק. מה אתה חושב, חן? מה הופך את הקרן למוחזק, כי הקרן הוא חלק מהשטר? והריבית, מה? מה? כי אתה אמר לחידוש שמי שמוחזק בשטר מוחזק בחוב, במה שכתוב, במה שחלק מהשטר. הקרן, לא הריבית. הקרן מגיע מתפיסת השטר. כן, אז אתה בעצם טוען, אם אני מבין אותך נכון, שהכוח של השטר הוא להפוך את האדם למוחזק בכסף. השטר נותן איזו מוחזקות, תפיסה בחוב. מכיוון שההלכתי, הריבית, תכלס בבית דין, אני נעזר עם השטר לגבות את הריבית. אבל אם אני, הכוח של השטר זה לא יעילות. יעילות, מה הביטוי? לייעל? יעילות? חיילה? לא יעילות הגבייה, אלא אם אני נחשב מוחזק בחוב או לא מוחזק בחוב, בשטר אני מוחזק בקרן ולא מוחזק בריבית. כך הייתי רוצה לטעון. אולי. שוב פעם, ברשב"א אני לא מוטרד ממשכון, אני לא חייב לדון במשכון, כי הרשב"א לא מביא משכון. אולי הרשב"א דוחה את הקדין של משכון. דרך אחרת שהצגתי לך, וזאת, אני לא שואל את דרך שלך, אני רק אומר שבצמת הזה אני כבר צריך להפסיק להגיד בצורה קונקרטית, אני מעלה כל מיני דרכים. דרך אחרת זה בדיוק, שמכיוון שבשטר אני יכול למכור את הקרן, ואני לא יכול למכור את הריבית, כי הריבית היא לא חלק מהשטר, אז איך שאני יכול למכור את הקרן לרותם, זה נותן לי שליטה על הקרן. אין לי שליטה על הריבית, אני לא יכול למכור את הריבית לרותם. וברגע שיש לי שליטה על החוב, אני הופך את החוב למוחזק. הגדר של מוחזק לפי בני מערבה, זה לא כפי שאתה טענת, לכן אני תפוס עקרוני בחוב, אני לא תפוס, כי זה בני מערבה, אין קרקע, אין מהות, זה משהו יותר ליברלי. אבל השאלה אם יש לי כוח וסמכות, אם יש לי איזו שליטה, יש לי את השלט, אז אני, המזגן נמצא בשליטתי. אז הכוח של השטר, לא שהשטר עקרוני הופך אותי למוחזק על המאוד, ברגע שיש לי שטר, יש לי כוח להעביר את החוב. אם יש לאבא כוח להעביר את החוב, אז זה נותן לו איזה קשר לחוב, שליטה על החוב. ובריבית חסר לי שליטה, כי אני לא יכול להעביר לאף אחד אחר, כי אני לא יכול למכור את הריבית. ראינו כבר אתמול בשיעור ששליטה הוא חלק מהגדרת מוחזק בדרך אחרת. איפה ראינו? לפי מי? לפי מי? שחלק ממוחזק זה לא רק גדר כספי ממוני אלא שליטה.
אז אתה יכולה למכור.
כן. לפי אביי, קרקע לא נחשב מוחזק אף פי שיהיה צריך ציקין לפי רשב"ם, כי יש מישהו אחר ששולט. אני לא השולט היחיד. כן, יש משהו אחר. אני לא חושב על הזולת, אבל באיזה מידה אפשר אנחנו בונים קטגוריות שונות של מוחזק? מוחזק זה השתייכות, פסיכולוגיה, תוספות, משהו קנייני, או יכולת וסמכות. אז השטר נותן לי יכולת להעביר את הקרן. לפי הרשב"א, השטר לא ייתן לי כוח להעביר את הריבית. אז אולי אתה צודק, חן, אולי אני צודק. המבחן יהיה ברשב"ם. שוב פעם, אני לא חושב שרשב"ם יגיד את זה, אבל מה אם אני אומר שהסיבה שהשטר הופך את הקרן למוחזק ולא את הריבית, זה כמו שמשכון הופך את החוב למוחזק. אז לפי דעתך, חן, אתה חייב לומר שכמו שבשטר אתה נחשב תפוס בחוב, גם במשכון אתה נחשב תפוס בחוב, שזה קצת חידוש. השטר מייצג את החוב, המשכון לא מייצג את החוב. השטר הוא נציג הלכתי, דיני, משפטי של החוב. המשכון זה איזה מקל שיש לו. אתה יכול להגיד את החידוש, אבל תבין שזה חידוש. מה שאני טוען, במידה מסוים פחות מחודש, כי כמו ששטר נותן לי כוח על החוב להעביר, המשכון נותן לי כוח על החוב לגבות. זה סוג של שליטה. מכנה משותף, יש לי, איך אני מגיע למוחזק? אז חן עדיין נוקט בעמדה הישנה. איך אני עובר להיות מוחזק? אני תפוס בחוב. מה נותן לי תפיסה בחוב עקרונית, רעיונית? שטר. ויש לי צריך גם להגיד משכון. אתה רוצה לבנות איזה עולם שמשכון ושטר הופכים את זה למוחזק דווקא לקרן, אז אני אומר שלמה אני משווה שטר למשכון? בגלל הכל. אני אומר את זה כי אני לא חושב שרשב"ם אומר את זה ונקרא דברי הרשב"ם, אבל רציתי לבנות בצורה דרגתית את כל הנושא פה. שוב פעם, מי שרוצה להגיד שמשכון זה מוחזק, גזונטרי, טוב ויפה. מי שרוצה להגיד שטר, זה גם טוב. מי שרוצה להגיד מכנה משותף בין שטר לבין משכון, זה גם טוב. יהיו לו את הגבייה. אבל ברגע שאתה מכניס לתוך בני מערבה, למה קרן ולא ריבית, ולמה המכנה המשותף בין שטר לבין משכון בקשר לקרן ולא לריבית, אתה חייב למצוא איזה משהו שמחלק בין קרן וריבית. אז המשהו הראשון זה הפיכת הריבית למשהו אקסטרני לשטר. אוקיי, זה אקסטרני, מה אכפת לי אם זה אקסטרני? אני עדיין יכול להשתמש בשטר לגבות, אז אקסטרניות הזאת, מה שחן טוען, אני תופס החוב על ידי השטר, אני תפוס הלכתי רעיוני. אני טוען יש לה שליטה, מכירה, זה יותר פנימי לתוך הרשב"א, שכמו שאתה לא יכול למכור את הריבית, אז זה שאתה לא מכיר את הריבית, אתה לא מוחזק על הריבית, כי המבחן, אם אתה מוחזק על הריבית או לא, זה כוח מכירה. בסדר, נכון, לא נכון. ברשב"א משמע, וכאן אנחנו הולכים לעולם אחר ולחידוש אחר. לא חידוש בכחול, בירוק, אלא חידוש בכחול. לא חידוש בדין מוחזק, אלא חידוש בדין הלוואה, כנראה. מרשב"א משמע שההבדל בין ריבית לבין קרן זה לא בגלל שריבית אסורה וקרן מותרת, הבעל הבתש. ולא בגלל שריבית לא נחשב חלק מהשטר וקרן כן נחשב חלק מהשטר. רשב"א, נו מה אכפת לי חלק או לא חלק, תכלס השטר עוזר. מה המילים הקסומות, מה המילים המרכזיות ברשב"ם שגם מופיעים ברימיגש? הקרן מיוחד ואדם נחשב מוחזק בקרן בגלל שהשווי הזה הוא נתן. השווי של הריבית המלווה לא נתן, השווי של הקרן אוקיי נתן. שתי מילים, who cares? אכפת לי, שווי שאני נתתי? הרי הלוואה, הייתי חושב, אולי נשנה את הגדר, הלוואה זה אדם נותן לחברו כסף, והנתינה הזאת, שלום על ישראל, קח את הכסף שלך, תשתמש עם הכסף שלך לווה, ועשינו הסכם. אני העברתי לך כסף שלך לווה, שעכשיו הופך להיות שלך, יש אולי שיטה שעד שלווה לא מוציא, אז הכסף נשאר פיקדון, זה מובן לאו לצנינה, אבל זה רק עד שהוא מוציא. ברגע שהלווה מוציא את הכסף, הוא נורא אוהב גלידה. אז הוא לווה מיליון שקל כדי לבנות לעצמו בית חרושת לגלידה. אז עד שהוא משלם את המיליון שקל, בסדר, זה שלב, הוא משלם, אחר כך זה שלו, מה מחייב אותו? חוב! הסכם, שטר, חוב. ויש כאן ניתוק בין מלווה ללווה. ואם הלווה הסכים לשלם ריבית, אז גם זה חלק מהחוב. מה זה משנה, האם הטריגר זה כסף הקרן או כסף הריבית? הרי כל נתינת כסף מהלווה, מהמלווה ללווה, זה טריגר לייצר חוב. אדם יכול לחייב את עצמו סתם, קם באיזשהו בוקר ואומר, אני חייב לך מיליון. למה זה חייב? הטריגר הוא אחר, מה זה קניין? מה זה חליפין? אז הטריגר שיוצר את החוב על הלווה זה נתינת כסף. אבל הם השתמשו בטריגר של 100 שקל לייצר חוב של מיליוני שקל. מה אכפת לי? מה הוא נתן? זה רק טריגר. על כורחנו שמה שאמרתי עכשיו, משהו לא נכון. שהלוואה זה לא יצירת חוב על ידי נתינת כסף. אני חייב להבין, בבבא בתרא, קכ"ד עמוד ב', בשיטה הזאת של בני המרבה, לפי ארי מגש, לפי הרשב"ם, יש לי פרספקטיבה אחרת על הלוואה. הלוואה זה לא ניתוק שהמלווה נותן משהו ללווה ואז נוצר חוב, כי אז אי אפשר להפריד בין הריבית לבין הקרן, כי שניהם היו חלק מההתחייבויות. מה מחייב את הלווה לשלם? לא הסכם, וזה שהוא קיבל כסף והוא קנה כסף על חשבון הזולת? מה? שימוש בכסף? כן, אבל שוב פעם זה מנותק, אז אני משמש בכסף, זה מחייב אותי על שניהם. תרם הפרדת נכון בין קרן לבין ריבית. אני משתמש בכסף, הסכם הוא שאני משמש בכסף שלך, וזה יחייב אותי שתי יחידות, קרן וריבית.
אתה אומר שמה שמחייב
לה
זה השימוש ולא
ההסכם. אוקיי, אבל השימוש, הסכמנו שאני אקבל את השימוש רק אם אני משלם קרן ריבית. זה כמו קניין. אני נותן לך שימוש והשימוש מחייב אותך בדברים שהסכמנו אליו. כנראה, וזה משנה לגמרי את עולם ההלוואה, שהמלווה נותן ללווה שני דברים. הוא נותן מעות, והמעות הולכים לאיבוד, הלווה משתמש במעות. מסתם מלווה לא צניתנה. אבל הוא נותן ללווה דבר שנשאר קיים. ובזה המלווה נשאר תמיד תפוס. מה הוא נותן ללווה? לא רק מעות, אלא שווי. והשווי הזה תמיד קיים. כשאני תובע את הכסף מהלווה, אני לא רק אומר, התחייבת לי. זה כמו שאני תובע את הבגד שלי מרותם. זה שלי. אם הבגד שלי נפל לרשותך, אז ממון יקבח. אני לא תובע אותך כי עשית פעולה שמחייבת. זה שלי. גזלן, זה שלי. כל הלוואה זה בעצם, אני נותן לך כסף, אבל השווי הוא השווי. זה סוג של עסקה. אתה תיקח את הכסף, תיקח את הכסף שלהם, אבל השווי עדיין שלי, זה החוב. החוב הוא שווי. וכן אני תפוס בחוב. אמרנו, בניגוד לכך שלפי רב נחמן, מה הגדר של החוב? החוב הוא מוגדר כחוב של מעות, כסף, מטבעות. זה רב נחמן. אנחנו מחלק מה קיבלת בסוף. בני מרבה לא מחלקים. אני תמיד מוחזק, אני תמיד תפוס. במה אני תפוס? בשווי שנתתי לך. לא בחוב, הייתי אומר בחוב, אז החוב כולל קרן וריבית. אם אני תפוס בכל החוב שנוצר, אז אני צריך להיות תפוס גם בקרן וגם ריבית. אני תפוס במה שנתתי לך. 100 שקל, השווי של 100 שקל. הלוואה זה סוג של עסקה משותפת. תיקח את השווי, זה מה שאתה רוצה, אבל שווי שווי תמיד אצלי. כמובן, אתה לא רואה את השווי, כי הוא לא פיזי. ואני תמיד, תמיד, תמיד נשאר תפוס בשווי. לא חשבנו ככה, חשבתי שמה זה הלוואה? אתה תעשה את שלך, והפעולה שלך עושה טריגר לחייב אותך, שימוש, לקיחה, כן. כנראה שההלוואה זה דין אחר, אני לא תובע את החוב, אני תובע את שלי. אבל מה שלי? השווי, הריבית לא שלי, הריבית זה חוב, זה מה שהתחייבת, משלם. ועל אותו שווי אני תפוס, לא משנה מה גביתי, כסף, קרקע, אני תפוס בשווי של נר. אפשר להיות תופס נר עוד מעט. ואם תשאל בני מערבה, למה בחור מקבל פי שניים בכל הלוואה? כי בכל הלוואה המלווה נחשב לא על הקרקע, כי שיבודי דרבנן ולא על המוס, כי המוס הם מטלפלין, אבל הוא נחשב תפוס על שווי של 100 שקל, אבל לא על... כן, לפני כן אמרנו שאולי אדם תפוס בחוב. החוב כולל גם ריבית, גם קרן, כי לזה הוא תחייב. יש חוב. דיברנו לפי רב נחמן, החוב מוגדר לפי כסף, אז אולי הוא רק תפוס על מטבעות, לא על קרקע. שיטת הרדבן. אדם משלם קרקע, זה לא תשלום החוב, זה מחירה משנית. כאן בבני מערבה יש אמירה מאוד מאוד קיצונית, לא משנה, קרקע מאוד אתה תפוס, אבל רק בשווי, כי הלוואה שונה. אף אחד לא יהיה מפריד בין בין קרן לריבית. אלא אם כן אתה מגדיר הלוואה לא כנתינת כסף ויצירת חוב, אלא כנתינת כסף ושווי, והשווי נשאר ואני תפוס על השווי. אחרת, מה אכפת לי? מה נתתי? מה לא נתתי? החלק הכי קשה בלמדנות זה who cares? אוקיי, יתרת הבדל. נתתי כסף עבור הקרן, לא נתתי כסף עבור... נו, מה אכפת לי? בסופו של דבר, נתתי קצב וזה הפריח וזה הציץ חוב כפול של קרן בשל ריבית. ככה, שוב פעם רבותיי, יש להסביר את הגמר. לפני שנגיע למשמע, זה הגמר. הבדל בין קרן לבין ריבית. אתה תפוס על שווי הקרן, אתה לא תפוס על שווי הריבית, כי הלוואה זה לא נתינת בוכתה שמחייב משהו שמוסכם, אלא אני נותן לך שווי, אתה תקבל את המאות, תשתמש מה שאתה רוצה במאות, אבל השווי זה בעצם נשאר שלי. כאילו אנחנו עושים עסקה, זה לא הלוואה, בסוג של עסקה שיעקב מביא לכם מיליון דולר, אתה חייב תמיד לשמור מזומן של מיליון דולר, אתה עושה כל מיני עסקות והשקעות ונדלן ומשקעות, אבל תמיד צריך להיות מיליון דולר קרן נמצא שם. כמו שיש בכל מיני השקעות בבנק, צריך עם איזה ליקוויד, איזה מטבע נזיל מינימום כל הזמן. כאן זה השווי שהוא תמיד נמצא אצלי. אז כאן בא הרשב"ם ומוסיף שני דברים, כי הרשב"ם בעצם זה המילים של הרשב"ם, מי שמחפש את המילים ברשב"ם, זה רשב"ם קכ"ד עמוד ב', אבל ריבית, אף אגב, אבל דנקית שטר בקרבה זמן, לא, דן לך רדע וקצרו ישראל מעולם ובמות, מלווה תקשק ומוס, כלדיו. היא נתן לו מות. אז בא הרשב"ם, הרשב"ם טוען שני דברים, תקשיבו היטב. קודם כל, מה זה להיות תופס בשווי? אפשר להגיד את זה עקרוני, שאני המלווה תופס בשווי, אבל אני יודע מה זה תפיסת מטלפון, פיזית. אני יודע מה זה תפיסת קרקע, אכילת שלוש שנים, כפי שדיברנו בסוגיות של חזקת שלוש שנים. אבל מה זה להיות תפוס בשווי? איך אני תפוס בשווי? מה נותן לי תפיסה? זה טוב ויפה, אבל מה נותן לי תפיסה? אז מה טוען הרשב"ם? מה נותן לי תפיסה בשווי? יכולת החזרה. אם אני יכול להחזיר את השווי, אני... תפיסת מטלטלין זה פיזי, תפיסת קרקע זה נוכחות. תפיסת שווי זה יכולת החזרה. אני יכול לא להגיד את הרשב"ם, אני יכול להגיד, רבותיי, אתה עכשיו תופס בשווי כי נתת כסף. זה כסף שלך שאף פעם לא יצא מרשותך. אבל שוב פעם אתה מדלל את המושג של תופס, מה זה תופס? כשאני תופס בטלפון יש משהו, אני תופס בקרקע, מה זה להיות תופס בשווי? סתם להגיד את זה שאני מקבל מדליה? חייב איזה משהו שנותן את התפיסה הזאת. והרשב"ם מחפש עוד דוגמה בש"ס שאני תפוס בשווי ולא בחפץ עצמו, שאני מפריד בין החפץ לבין השווי. כמו בחוב, אני אתן לך חיים את הכסף, אני תפוס בשווי. כסף לא שלי, מאוד שלך, אבל השווי מאחורי הכסף הוא שלי.
Eisa halacha b'shas. Eisa din. Eisa matzav. Yesh li tfisat shovi v'lo tfisat chefetz. Let's go. Bal chav kona makshor. Whoa. Bal chav yachal akdish isha mashkan. Bal chav yachal limkar mashkan. Bal chav akdish mashkan. Lazik mashkan. Lo, ki lo tafus b'chefetz. Kamau tafus b'shovi shal mashkan. וזאת הסיבה שהרשב"ם מביא עם משקל, שבשניהם אתה תפוס בשווי. ותפיסת שווי, לפי בני מערבה, זה מספיק. ושתי דוגמאות של תפיסת שווי, זה מלווה בשטר ומלווה במשקל. שוב פעם, גם כשנדחה בני מערבה, נוכל לקבל משקל, כי במשקל יש המון דרכים להבין למה משקל זה מוצא. אני לא נותן את הספרה היחידה למשכן, אני רק אומר, מה ראה הרשב"ם במכנה המשותף בין משכן לבין שטר. מי שדוחה כל בני מערבה, ואין פי שניים במלווה, גם בקרקע, גם במעוז, גם בשטר, אבל רק במשכן, אני אגיד איזה חידוש במשכן, מאוד יפה. אבל מה הצד השווה בין משכן לבין מלווה בשטר על הקרן, ולא מלווה בשטר על הריבית? זה הבחמס, כן? זה הבחמס. צריכים לעבור את הבחמס, צריכים לבנות את הבחמס. שפה, מי שרוצה להגיד משכון שלום היסוד, מי שרוצה להגיד שטר גם שלום היסוד, מי שרוצה להגיד ריבית וקרן זה הגמר. הצורך להגיד משהו מבני ולמדני נולד ברשב"ם, שרשב"ם צריך לענות על שלוש נקודות, קרן ולא ריבית, שטר, ומשהו בשטר עוזר לקרן ולא לריבית, ודומד למשקו. אתה חייב להגיד איזה ספק. זה הרשב"א. אז לסכם עד שנגיע, כמובן גם מחר נדבר קצת. עלינו בעצם שלוש מודלים למוחזק. המודל הקלאסי הכספי, או משהו סוג של כספי, תפיסה פיזית, תפיסה ממונית, שיבוד חזק, נראה גם מחר, קצוס, תפיסה בחוף. דיברנו על משהו אחר, מה שנורא ברור בתוספות, בשיטת רב נחמן, שעיקר ההסתמכות, עיקר הדעת של האדם הוא על הכסף, יש חיבור לכסף. אולי רבי, אם רבי יקבל את הדין שלי, מוצא לו בשבח, הבא ממילא. אין שום מוחסקות דינית ממונית, אבל זה דבר שמן הסתם יבוא. ובנינו איזה מודל פנימי. לא קניין כספי, לא התחברות נפשית, אבל איזה סוג של שליטה שאני מכוון איפה לשלוט, אם אני לא שולט, אז אני לא עכשיו מוחזק, אני כן שולט, אני כן עכשיו מוחזק. מחר נעסוק בשיטת רב פאפא, מה ההבדל בין הלוואה כללית, כי רב פאפא שולל את הכל, אין פי שניים בהלוואה, שטר, בעל פה, מאות, קרקע, שום כלום, ריבית קרן. אבל הלוואה שהבחור חייב לאבא אולי שונה, למה שזה יהיה שונה? ורב פאפא לא היה משוכנע מהפסק, אז הוא הגיע לפסק של חלוקה, איך רב פאפא מגיע לפסק של חלוקה, הרי זאת הפסק של סומכוס, מה מנמות בספר חולקים, אני חשבתי שלא פוסקים כסומכוס. אולי מהגמרא הזאת, יש איזה ראשון שיוכיח שפוסקים כסומכוס. אוקיי, ובאמת השם, מקורות קצרים על הסוגיה של הסמכוס. שכוח.